אם נסתר לא נגיד את אותם דברים שאמרתי פעם שעברה, אז הכל בסדר. ונס אל אחת מהערים האלה ועמד פתח שער העיר ודיבר באוזני זקני העיר ההיא את דברה ואספו אותו העיר עליהם ונתנו לו מקום וישב עמם. וכירדוף גואל לדע, אז רגע, מה ראינו פה? תנו לכם את עלי המקלט אשר דיברתי לכם ביד משה, זה פשוט, לנוס שם הרוצח מכה נפש והתלגע בבלי דעת, והיו לכם מקלט מגואל אדם. ונס אל אחת מהערים האלה ועמד פתח שער העיר ודיבר באוזני זקני העיר ההיא את דברה ואספו אותו העיר עליהם ונתנו לו מקום וישב עמם. פה יש כמה חידושים. א', בתורה זה לא כתוב. כלומר, פה משמע שיש פה איזה משפט שעושים לו בכניסה לעיר. שער העיר זה המקום שבו עושים את המשפט, או קשור קצת לנושא המזבח. רואים שקרה עכשיו הרב בספר החדש של הרב מדן, הוא קצת מתייחס לזה, בפרשת משפטים. ואם מזבחית ייקחנו למות, אז הוא כותב שם כמה דברים בהקשר הזה, עוד מעט אולי נחזור על זה. וגם הביטוי ואספו אותו העיר עליהם, מעיד על איזושהי פעילות אקטיבית של זקני העיר. כלומר, זה לא שהוא נכנס מרצונו, זה, אלא הוא מגיע עד שער העיר, ומשם זה כבר איזושהי פעילות אקטיבית שלהם, זה לא מופיע בתורה. כן, בתורה, אם מזבחית ייקחנו למות, או דברים כאלה, נרמז אולי בתורה. וכי ירדוף גואל אדם אחריו, כן, ולא יסגירו את הרוצח בידו, כי בבלי דעת יקע את רעהו, ולא שונא ולא מתמול שלשום. פסוקים שמאוד מזכירים את במדבר למדי שם, פרשיית רוצח ושוב. וישב העיר ההיא עד עומדו לפני העדה למשפט, עד מות הכהן הגדול. כלומר, אם הוא יצא דקה במשפט, אז הוא מחכה עד מות כהן הגדול, אשר יהיה בימים ההם. אז ישוב הרוצח ובא אל עירו ואל ביתו, אל העיר אשר נס משם. ויקדישו, גם המילה ויקדישו פה, היא מילה שלא מופיעה בתורה, כי בתורה כתוב, איזה לשון כתובה על הרי המקלט? אז יבדיל, נכון. לשון הבדלה, פה כתוב הקדשה. מה?
קדושה זה
משם
פרישות.
כלומר, זה אותו דבר אתה אומר. רק השימוש מילה, יכול להיות שבאמת יש כאלה שאולי לא התייחסו להבדל, זה באמת לא בטוח שזה הבדל משמעותי, יכול להיות שהוא גם נובע מויקדישו את קדש, כן? משחק מילים הזה, ויקדישו את קדש בגליל בהר נפתלי, את שכם בהר אפרים, את קריית ארבע חברון בהר יהודה, קדש כנראה זה קדש הצפונית ולא קדש הקרובה כאן, כן? ומעבר לירדן לכל מזרח, נתנו את בצר במדבר, במישור, מיונתה ראובן, את רמות בגלעד מטה גד ואת גולן בבשן, מיונתה מנשה. סתם מעניין לראות שבתוך הארץ מדברים מצפון לדרום, אבל לחוץ לארץ, מעבר לירדן מדברים מדרום לצפון. כבר זה מין איזשהו משהו מעגלי, כן? לא זוכר אם אמרתי את זה משהו פעם שעברה. צריך לחשוב עכשיו על משהו חדש. טוב. אלה היו הרי המועדה לכל בני ישראל ולגר הגר בתוכם לנו שם כל מכה נפש ושגגה ולא ימות ביד גואל אדם עד עומדו לפני העם. כן. אני צריך לסרסר ופרשר את הפסוק האחרון כמובן. לנו שם כל מכה נפש ושגגה עד עומדו לפני העדה ולא ימות ביד גואל. עצם ההבנה של הרי המקלט, יש לה כמה אפשרויות להבין את מה העניינם של הרי המקלט. הדבר הראשון זה סוג של עונש. למי שהוא רוצח בשגגה. יש ברוצח בשגגה שתי הסתכלויות, אחת מופיעה בדברים, אחת במדבר. אני לא אכנס לזה כי זה דברים שלומדים אותם בתורה. באופן כללי, היחס לרוצח בשגגה בדברים ובמדבר הוא שונה. האם מתייחסים אליו כמו רוצח, כי בסופו של דבר התוצאה הייתה שהוא הרג בן אדם, והולכים אחרי מבחן המעשה, או שבדיוק הפוך, יש פה בן אדם שהוא לא עשה כלום בעצם. בהתאם לזה, הפסוקים ודברים במדבר מסתכלים שונה על תפקיד עיר המקלט. האם תפקיד, יש פה רוצח שהתפקיד שלנו הוא להעניש אותו, או שבדיוק הפוך, יש פה בן אדם שלא עשה כלום, והתפקיד שלנו הוא להגן עליו מחמומי מוח. כן? שינסו לפגוע בו. זה בהתאם שתי הגישות שיש במדבר ודברים. בנוסף לזה, כמובן, זה דבר שמתחיל כבר. ובמדבר, אם אני לא טועה, הוא יוצא נקי לגמרי. סליחה, לראות מה הזיכרון. הנה. נדבר על בני ישראל, ואמרת עליהם כי אתם אומרים את הירדן בפרק למד ה'. ונס שם הרוצח מכה נפש ששגגה והיו לכם הערים למקלט מגואל ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה. ופה מתואר, היו יחס בין רוצח שהוא שהוא רוצח ומזיד, לבין מאוד מודגש הנושא, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו. רוצח ושוגג שלא עושה שום דבר, הוא לא, אין שום כוונה. הרבה הרבה דגש על נושא הכוונה. ספר מאמין, לא. ספר דברים, הדגש הוא באמת יותר על התוצאה של המעשה, ולכן באמת הוא רוצח בסופו של דבר, שצריך להניש אותו, גלות במקום מיתה עומדת. אני רק קצת אתייחס לנושא הזה של גלות במקום מיתה עומדת, אבל לפני כן, אם כבר פתחנו במדבר, אחד הדברים שכדאי לראות במדבר זה זה שכבר במדבר יש קשר בין ערי הלוויים לנושא הזה של ערי המקלט, שאנחנו מגלים בהמשך שהם קשורים מאוד. מעבר לזה ששש ערי המקלט היו מערי הלוויים, אנחנו נגלה בהמשך, על פי חז"ל, שגם ערי הלוויים האחרות היו ערי מקלט. לא רק שערי המקלט היו ערי לוויים, אלא גם הפוך. כן, זה חז"ל אולי על בסיס זה הרי לא מופיע מפורש בתורה, אלא בעצם יש לזה כתוב. אחד, כתוב אחד על השני, הוא כתוצאה מזה שערי המקלט מופיעות בערי הלוויים, חז"ל מבינים את תפקידם של הלוויים, אולי בגלל גם הסיפור ההיסטורי שלהם, עוד רגע נחזור על זה, תזכרו לי שאמרתי, וכתוצאה מזה כל ערי הלוויים הופכות על פי חז"ל להיות ערי מקלט, ויש לנו אם כן 48 ערי מקלט, ולא זה עוד מעט, אבל נחזור על זה, זה גמרא כבר במכות, נגמרא במכות בין דפים ט' ליהודה א' שם, דנה בכל הנושא הזה
באריכות.
כל ערי המקלט הם ערי לוויים, זה ודאי, אבל גם הפוך. כל ערי הלוויים, 42 במספר, הם 48 סך הכל, 42 הנוספות, הם גם ערי מקלט, הם על פי חז"ל, הם גם ערי מקלט.
אז מה נראה ערי מקלט? כי צריך אחד קבוע
שאני יכול לתת לו... מה? לא, יש הבדל, יש הבדל. חז"ל בגמרא מסבירים שיש הבדל בין עיר מקלט מששת ערי המקלט לשאר 42, מסבירים שיש כמה הבדלים ביניהם.
יש כתב שרק אם אתה כובש עוד שטח, אתה מוסיף עוד מקלט.
לא, זה דבר אחר. זה השלוש הנוספות, שיהיו תשע, במקום שש.
אז
אני מדבר,
אתה אומר שזה לא אותו דבר.
בקצרה, הגמרא מסבירה שזה 42 קולטות רק, קולטות שלא לדעת, קולטות רק לדעת, והשש קולטות גם שלא לדעת. הגמרא במכות, בקיצור, מסתכלת על ההבדלים בין השש ל-42 הנוספות. עוד רגע, נאריך, אבל זה פחות כתעניין, מה אמרתי? אבל רגע, נקטע לי פה את המחשבה. לא, ההיסטורי זה עוד רגע נגיע. כן, אז על המושג של העונש שבגלות. אז העונש, כמו בכל מקום התורה, אז חז"ל אומרים גלות במקום מיתה עומדת. גלות זה סוג של מיתה, אתה לוקח בן אדם, אתה מוציא אותו מהמקום שלו, סוג של מוות, יש כל מיני ביטויים כאלה של חז"ל. מלכות במקום מיתה עומדת, גלות, אתה לוקח בן אדם, מעביר אותו מקום אחר, סוג של, זה צריך לזכור, זה שכל עונש בתורה הוא גם תיקון. בלי להאריך עכשיו, אני אסביר בקצרה, את התיקון שבנושא הגלות. משנה מקום, משנה מזל. זה לא ביטוי תלוש. מה המשמעות של המקום הזה? הרב נבנצל נדמה לי מביא את הדוגמה הזאת שמלאכת הוצאה. הוצאה מלאכה גרועה. מה זה הוצאה מלאכה גרועה? מלאכת במלאכות שבת, יש הרבה מלאכות שהאדם יוצר בהן דבר חדש. נכון? אופה, מבשל, לא משנה, כל מיני שוטל, לא משנה. הוצאה, אין שום שינוי בחפץ. לא עשית כלום, לקחת את החפץ למקום אחד, עברת אותו למקום אחר, שום דבר. החידוש של מלאכת הוצאה הוא שלקחת החפץ ממקום אחד, שמת אותו במקום אחר, השתנה החפץ. וזה חידוש שמאוד, ולכן למה זה מלאכה גרועה? כי בעיניים זה בלתי נתפס, לקחת כיסא ברשות היחיד, עברת אותו ברשות הרבים, חפץ אחר. כן? הקשר של יום העצמאות. לקחת את עם ישראל, הם היו בחוץ לארץ, שמת אותם היום בחוץ לארץ, עברת אותם לארץ ישראל, יצירה חדשה. כן? זה החידוש של זה. אותו דבר גלות, המשמעות של גלות, או גלות במקום איתה עומד. לקחת את האדם, הוצאת אותו ממקום אחד למקום אחר, זה מאפשר ליצור, כן, כמו מוות וחיים, כאילו איזשהו סוג של לידה מחדש. גם מלכות, באיזשהו מקום זה איזשהו סוג של לידה מחדש. זה הקשר אגב בין הגלות וכמובן מסכת מכות. אלה שני סוגים, שלכם מספחים של מסכת סנהדרין, מיתות בדין, ואלה מיתות בדין שהן לא מיתות, כן? דרכים, כל מיני דרכים להרוג אדם בלי להרוג אותו. לעשות לו מכות, לעשות לו גלות, וכן הלאה. כל מיני דרכים. זה הגמרא בעצמה מפרטת על זה וזה, על המשמעות של זה באמת, איך לעשות את זה. יפה, אז זה באמת המשמעות הפשוטה של הנושא הזה של גלות. מעבר לזה, שיש פה גלות, יש פה גם צעד שהוא לא ביחס לאדם, אלא הוא ביחס לארץ. הארץ לא מסוגלת, ארץ ישראל לא מסוגלת שיש עליה רוצחים. לא מסוגלת, ולארץ לא יכופר, כי אם בדם שופכו. כן? או כמו אצל הבל. היה, כאן הבל. כל דמי אחיך צועקים למינה. אדם יחניף את הארץ. כל מיני ביטויים כאלה וחדש, שהארץ לא מסוגלת לשאת רוצחים. צריך לנקות את הארץ מרוצחים. איך עושים את זה? מוציאים אותם החוצה. קין, מגורש, וכן הלאה. רוצחים, מקומם בחוץ. פה יש אפשרות למקום, להוציא אנשים מהארץ בלי להוציא אותם מהארץ. על ידי זה שיוצרים אקסטרי... אני בטוח שדיברנו על זה, כי אני חושב שדיברתי את הדוגמה של השגרירויות, נכון? אקסטריטוריה. יוצרים טריטוריה שהיא לא שייכת לארץ, כן? באיזשהו מקום היא שייכת לקדוש ברוך הוא. זה הקשר, זה כן, הדוגמה של המזבח. המזבח הוא שייך לקדוש ברוך הוא, ולכן כל מי שנמצא בו הוא מוגן. כמו למשל, אנחנו מכירים בפסח, נכון? קורבן פסח, הבית היהודי הופך למזבח. שמים את הדם לאות על הבתים, ולכן המזבח, הבית מגן על מי שבו. בפסח מצרים. איתי? אותו דבר. כן, המזבח, האדם שמחזיק בקרנות המזבח, זה מגן עליו, המזבח מגן עליו.
יואב.
מה?
יואב.
לא
הגן עליו.
לא,
אבל היה יכול להגן עליו. הוא לא הגן עליו כי הוא היה הרוג, כי הוא היה חייב מיטה למלכות. מזבח מגן, הרוג כן מי שחייב מיטה למלכות. החידוש אצל יואב היה שהוא לא רק חייב מיטה למלכות, אלא שהוא חייב גם בדיני אדם לחברו, ולא רק כלפי מלכות. אבל אם לא, אז המזבח היה מגן עליו.
יש כאלו שנאמר עליהם, אם מזבחית יקחנו למות.
ואם מזבחית יקחנו למות, זה נאמר רוצח במזיד. כן. בעצם, תסתכלו שם, בספר דברים, איפה מופיע כל הנושא של הרי מקלט? אחרי כל שהם מדברים על המקום אשר יבחר השם. כלומר, כל עוד יש במות בכל מקום, בסדר? אז המזבח, כן, המזבח מגן, כביכול. ברגע שיש מקום אשר יבחר השם, אז מה עושים? אז צריך ליצור, כן? צריך ליצור מזבחות, כן, איזה מזבח היה, כן, לא ניכנס לזה, זה קשור, מי שיוצא, זה נושא למשל הרב מדן מארחיב בו בפרשת משפטים בספר החדש שלו, קצת הוא ידע, אני חושב שהוא קצת לקח את זה עוד צעד קדימה, אבל לא, באופן כללי, המשמעות הזה של המזבח מגן עיר מקלט כאיזשהו מקום שהוא טריטוריה אלוקית, ולכן היא מחוץ, היא מעל, מחוץ לארץ, כן, היא לא חוץ לארץ שהוא לא שייך לארץ, היא לא מעבר, הוא לא באותה מישור ארצי, כן, האדם מוצאת אותו, ועכשיו בעצם הגנת על הארץ. לא בגלל הבן אדם. הארץ עכשיו, אין, לא תתבע את דמו, בגלל, את דמו של אני ירצח, בגלל שהאדם יצא, כן, נגלה, והוא עכשיו במקום מוגן. כבר אדם לא נמצא מארץ, לא רוצח, כבר לא נמצא בארץ ישראל. אז זה כבר בחינה שנייה. בחינה שלישית, יש לי עוד כמה בחינות, אבל הבחינות המרכזיות, הבחינה השלישית היא הבחינה החינוכית. היא הבחינה של לשלוח אותו לעיר מקלט, כי שם נמצאים, כמו שאמרנו, שזה הרי לוויים. לוויים הם אמורים, כן, ללמד את העם תורה, בהיבט הפשוט, כן, בהיבט הפשוט אמורים ללמד את התורה, ושם בעצם הוא זה. אגב, ראיתי רב גינסבורג שכותב, שלמה הפרשה הזאת, הרי גם הגמרא שם במכות שואלת, למה נאמר וידבר השם אל יהושע לאמור דווקא הפרשה הזאת, יש שם מחלוקת בגמרא, למה זה בלשון קשה בוידבר, או בגלל ששיהם, כלומר שהוא לא עשה את זה עד עכשיו, או בגלל שהוא של תורה, שהפרשה הזאת היא של תורה. הרב גינסבורג כותב שמה שמיוחד לפרשה הזאת, שבעצם זה הפרשה שהיא הפרשה הכי גאולית, או הכי מראה על החזקה של עם ישראל בארץ, ברגע שאתה מאפשר גלות בתוך הארץ, זה גלות שבגאולה, הוא כותב. אין גלות שהיא בתוך גאולה, כלומר שלא צריך לצאת מהארץ כדי לגלות. אתה יכול לגלות גם בתוך הארץ, זה מראה על זה שעם ישראל הוא בעצם, האחיזה שלו בארץ ישראל היא מאוד מאוד חזקה. אין מה שאמרנו מקודם, גלות בתוך הארץ, על ידי יצירת מקומות לגלות בתוך הארץ, הארץ עצמה יכולה לתקן ולא צריכה, לא צריכה להקיע חוצה אנשים. אז חוזר רגע לשבט לוי. אמרנו ששבט לוי הוא מחיים, אני קצת ירחיב את זה. מה פתאום, למה שבט לוי? זה לא רק עניין התורה. אז אנחנו ראינו בפסוקים הקודמים, וזה קשור גם לפרק הבא, כל נושא הרי הלוויים. שני שבטים שלא נוחלים בעצם בתוך עם ישראל. אחד זה שמעון ואחד זה לוי. מקובל, נדמה לי שהרש"ר יש קודם, וזה החלקם ביעקב והפיצם בישראל, בהתאמה. שמעון זה החלקם ביעקב, הוא מקבל חלק בתוך יהודה. הפיצם בישראל זה שבט לוי. כן? אז הרש"ר שם הולך לפי שיטתו, כן, שלא יהיו מקובצים וכו', יכולת החלה כמובן של הקנאות וכו'. לפי שיטתנו צריך להגיד ששבט לוי, הרי מה היה העניין? שני שבטים שכינאו בעצם לאחותם, ולכן הרגו את כל אנשי שכם. ההתבררות, דיברנו על זה שהייתה התבררות במעשה זמרי. כן, שם שמעון ולוי מתנגשים. כן, זמרי מול פנחס. שני קנאים. פה מתגלה ששבט שמעון שכינה לדינה, כזמה יעשה את אחותינו, לא כל כך מקנה לנושא הזנות, כן? כנראה שנושא הזנות הוא לא היה נושא, הוא לא היה גורם הקינה שלו, בעוד ששבט לוי כן מקנה, ועל כן הפיזור שלהם הוא, הוא כן, הוא שונה. זה בתוך שבט יהודה, ושבט לוי הפיזור שלו הוא על דרך החיוב. כן? אז זה שאלה שנעשו מפיצי תורה בעם ישראל.
לא אומרים את זה על שמעון עצמו.
מה?
לא אומרים, זה לא אמור על שמעון עצמו, על הבן אדם שמעון.
לא, שבט שמעון. כן, משמעון שבט שמעון, באופן כללי.
זה לא מראה על...
למה לא? לא מראה על לוי עצמו.
כן,
שבט. שבט שמעון ושבט לוי, כן, נכון. האבות שלהם, שהם היו קנאים, החלקים יעקב. למה יעקב מקלל את השבט כולו? הוא מקלל
אותם.
זה במהות של השבט, נכון?
הוא מקלל אותם, אבל.
נתן להם עונש. חלקם ביעקב והפיצם בישראל.
אפשר לסגר גם אותו משהו טוב.
זה בדיוק השאלה, האם זה הולך לחיוב או לשלילה. אצל שמעון, שזה היה... שזה היה איזה... בסדר, תיקון. אצל שמעון זה בא על דרך זה שהוא... שהתיקון הזה, או הקללה הזאת של יעקב, כן, רשי שם אומר, כן, שהוא... שנוזף ברובן, אחר כך שמעון לוי. לא, חיובי לא היה שם, ברכה לא הייתה שם, בוא נגיד ככה, נכון? ושמעון זה יצא בצורה שלילית, אצל לוי זה יצא בצורה חיובית, בגלל שהוא לקח את הקינה למקום חיובי. התברר שהוא באמת קינה כנגד הזנות. כי אני אומר, לוי, שהוא בעצמו ידע לתקן את מעשה הרצח של אנשי שכם, כן, הרצח, ההריגה של אנשי שכם, ולקח אותה לכיוון חיובי, וידע מתי לשלוט, כן, מתי להרוג ומתי לא להרוג, שלאביו ולאמו לא ראיתיו מצד אחד מעשה העגל, נכון? היכולת הזאת להשתמש בזה לצד החיובי, זה הכוח של לוי, הם אלה שיחנכו אנשים שהם רוצחים בשוגג. לכן, לא, זה לא רק שהם מפיצי תורה, אלא שבט לוי עצמו, זה חלק מהתיקון שלו. זה מה שהוא צריך לעשות בעם ישראל. כן?
זה גם הרשם
אומר? לא, לא. זה, הרשם אומר שלא יהיו מקובצים ביחד. מה ש... טוב, אז זה לגבי המשמעות, עוד אופן נוסף להסתכל על הרי מקלט, כבחינה חינוכית, זה היה רשמתי, בחינה רשמתי, לא זוכר. קיצור, של איזה, אז יש הסתכלות כלפי הרוצח, כלפי מצד הארץ ומצד הלוויים, מצד הלוויים, תפקידו של שבט לוי וההיבט החינוכי שיש בזה, כן? זה לא סתם לשים מישהו בבית כלא, אלא זה גם אמור להיות מוסד שמחזיר אותו בסופו של דבר בתשובה. וזה עוד יותר מחזק את מה שרואים פה דווקא בספר יהושע, שנייה אחת, את הצד, יהושע מחדש פה אמרנו, את הצד האקטיבי, כן? ואספו אותו, ושעושים לו משפט, מי זה ואספו אותו? הרי מי גר בעיר הזאת? הלוויים גרים בעיר הזאת, יוצא שהלוויים יש להם, זה לא פסיבים שהם יושבים שם וטוב הוא מגיע אליהם, נופל אליהם מהשמיים, אלא יש להם תפקיד אקטיבי, אספו אותו ואספתו אל תוך ביתך. כן, יש פה עבדה, מישהו שהוא נעבד מתוך עם ישראל, צריך לאסוף אותו, צריך לקחת אותו, צריך להכניס אותו פנימה. כן, ממש הביטוי של אספו אותו העירה עליהם ונתנו לו מקום וישב עמם. כלומר, זה ממש פעילות אקטיבית של שבט לוי בתוך עם ישראל. אחרי, מה המשמעות של זה כלפי, באופן כללי? אני כבר מנסה לראות על שני הפרקים האלה באופן כללי שבאים פה. יש פה שני פרקים שאחוזים זה בזה. פרשת הרי המקלט ופרשת הרי הלוויים. ואת הפשוט אפשר להגיד, טוב, חילקנו כולם מחלות, עכשיו מתעסקים בשני הקצוות, הקצה התחתון של הרוצחים, והקצה העליון של שבט לוי. כן? אבל בעומק יש פה משהו יותר מזה, כי יש פה משהו שהופך את כל נושא הנחלות לעניין ערכי, לעניין כללי, לעניין ציבורי. מתגלה ששבט לוי, פתאום יש פה איזושהי ראייה ראשונה שהיא ממלכתית. אנחנו לא נפגוש הרי בארץ ישראל בראייה ממלכתית עד ספר שמואל. לא נפגוש דבר כזה. כל ספר שופטים אין ראייה ממלכתית. ניצוצות בודדים באמצע ספר שופטים נראה, אבל באופן כללי אין דבר כזה, כל אחד לעצמו. ממש, אין שלטון, יש עם ישראל בארץ, כן, המהר"ל בנצח, נכון? מדבר על קיבוץ גלויות לארץ ישראל בשלטון של עם ישראל, נכון? ששלושת החלקים, אנחנו היום עם יום העצמאות, זה ממש הולך, כן, אז כל החלק הזה של יש קיבוץ גלויות, והוא בארץ ישראל, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא בשלטון. כלומר, אין שלטון, זה, תסתכלו נגיד, מאוד, למשל, בדוגמה נוספת, זה הרב קוק באורות. יש חלק שלהם באורות שקוראים לו אורות ארץ ישראל. חלק הראשון, אני מקווה שאתם מכירים, זה התחלה, כן? אין מילה של הרב קוק על שלטון עצמי, או על ריבונות, אף מילה. אבל לא מדבר על זה, הרב מדבר אך ורק על להיות בארץ וזה, אבל... כלום, ממש לא. יש מקומות אחרים שכן, באורות ארץ ישראל, לא מדבר רק על המעלה של ארץ ישראל מצד עצמו. ולא מדבר בכלל על הנושא הזה. זה ממש, מעין למה שאנחנו רואים עכשיו ביהושע. אין בכלל שום, זה כל עם ישראל נמצא בארץ ישראל, אבל אין שום איזשהו כלליות. הדבר היחיד שיש פה כלליות זה הדבר הזה. למה שאנחנו רואים עכשיו זה זה חלוקה של שבט לוי בתוך כל הזה, שלרי המקלט.
למה זה הגנה על הריבונות, המקום הזה?
למה זה ככה?
כן.
אני יכול להגיד בראייה היסטורית, לא ראייה פרקטית. שמעתי מהרב רמר.
הרב
רמר
הסביר פעם על ספר שופטים,
מה השאלה? מה העניין? למה באמת זה לא מקימים ממלכה? נכון? זו השאלה.
זה נשמע כמו קבוצה של שבטים שהגיעו ו...
זה בדיוק זה. הרבה שבטים שנכנסים בארץ, וכל אחד עכשיו הולך איזה, איש תחת גפנו ותחת עינתו, זה מה שכתוב בספר שופטים. זה בדיוק כמו תנועה של תואר, זה לא נשמע כמו, זה בדיוק מה שקורה, כן? ואין ממלכה, אין מדינה. נכון? כל זה, מתי קורית מדעד הראשון? זה שאול, תקופת שאול המלך, נכון? הוא הראשון שמקים צבא לאומי. הוא מקים מדינה, הוא מקים מלכות, מקים צבא קבע. אין דברים כאלה, עד שאול המלך, אין דברים כאלה. המשך בן יוסף הראשון. אז הוא הראשון שבעצם מקים את הנושא. הרב רמר פעם אמר שבראייה היסטורית, המשמעות של הדבר הזה, זה עיקרון שהרב קוק כותב אותו בכמה מקומות, שלפני שמאחדים כוחות שונים, צריך שכל כוח קודם יבוא לידי ביטוי בפני עצמו. מה? כן, שלושה כוחות, מתאבקים אחד, אותו דבר, כן? אז הרב רמר אמר את זה על ספר שופטים, שכל שבט צריך קודם להביא את עצמו לכל. זה בבריאה רטרואקטיבית, כי מסתכלים על 300 שנה האלה, זה המשמעות שלו.
אבל אם מסתכלים על מה שכמה
שבטים
עושים, זה לא,
אני
יודע מה,
שבט
בנימין לא...
למה? לא, דווקא יש לזה מחיר. יש לזה מחיר.
לא, אבל זה לא, איך זה קרה כאילו פרקטית שזה, הם הגיעו, חצינו כעם, עברנו כעם, אנו מנהיג, בשם משיח, לא זה יהושע, כעם, פתאום מה קרה, פתאום כל אחד...
ברגע שהם מגיעים לארץ ישראל, ומה שדיברנו עכשיו, כל שבט עכשיו צריך למצוא את המהות שלו, כי עד עכשיו, זה ממש הרב באורות ארץ ישראל שם, עד עכשיו האדם לא מחובר ליניקה הטבעית שלו, נכון? כי הוא לא בארץ ישראל. פעם ראשונה שהשבטים חוזרים עכשיו, לארץ, כל אחד צריך למצוא את העמיקה, את המשמעות שלו, את המקום שלו וזה, ואחר כך לקחת את הכוחות האלה כמו שהם באים מדי כל, אצל כל אחד בנפרד, ולהרכיב אותם לדבר אחד שלם. זה בעצם ה... זה בראייה היסטורית, לא בראייה לכתחילית. אתה שואל אותי לכתחילה, אני לא יודע להגיד. מה ההשגחה כיוונה, זה מה שאמר הרב רמר. ראייה מציאות, כן?
מה היה
במדבר? במדבר זה היה... היה קיים, אבל כדבר שכפוי מלמעלה, כן? המציאות הלאומית, הענם, זה לא מצד, לא מלמטה, לא מלכות, בסדר? משה, אבל לא מצד, לא מלמטה. הרב קוק למשל מדבר, אחד המאורות ישראל, זה מדבר על נושא החושן, דיברנו על זה, שזה מציאות של הופעת שכינה מלמטה, שם הוא כותב את זה, דברים יפים.
למה
התפקיד של המדינים
זה לחנך את
האורחים?
למה השחרור שלהם לא תלוי לעבור סדות חינוך? למה זה קשור לכהן הגדול? אתה יומך.
הכהן הגדול...
אם הגיע לפני
והגדול נפטר
למחורת,
הוא
לא
עבר את הלכים. הכהן הגדול, הוא עומד בראש המערכת החינוכית הזאת. המוות שלו עושה אחד משניים. או מסמן שהוא הגיע לאיזו שלמות של תפקיד, כן? או שמותו מחפר בעצם. צדיקים מחפרת על אותו, בעצם זה אדם שנשפך בארץ במקום אותו אדם שהיה עובד שם. איך זה בדיוק פועל? איך זה בדיוק פועל? יש כמה אפשרויות שרואים אותם שם מסכת מכות. מה בדיוק פועל במות הכהן הגדול? איך זה בדיוק פועל? פועל על הרוצחים, פועל באיזו צורה סגולית כזאת, כל מיני אפשרויות.
לא, העיר לא כזאת מגנה עליו, אם כאילו, בערך יומיים אחרי, אז הוא יוצא, ואז...
אם הוא...
גואל אדם רואה.
לא, העיר מגנה עליו כל עוד הוא בתוכה.
זה מה שאני אומר. אז כאילו, זה לא שהיא מגנה עליו לטווח מסוים. כאילו, עד שהצנת שם
כלום זה. כל עוד הוא בעיר, הוא מוגע. זה כלב. אתה צודק. אתה צודק, אתה צודק, זה כלב. אבל זה כלב שגם אמור להחזיר אותו. כן, לתקן אותו.
גם זה... יש מוכח אחרי גם עונש משתל.
כן, מה?
אני חושב שזה גם עונש
משתל. לא חייבים לדעת עצמם שתהליכים
שקורו. בתוך העיר מקלט?
אני לא יודע איזה...
שאלה מאוד טובה. כלומר, האם היו... זה תחשוב שבן אדם עובר מקום. עצם זה שהוא עבר מקום, דיברנו על זה. תן דוגמה, מתחיל מחדש. כן, היכול שלו צריך להתחיל עכשיו מחדש הכל, נכון? זה כן דורש ממנו להיות אדם חדש. מה שאמרנו, על למות, להתחיל להיוולד מחדש.
כאילו זה נשמע, אתה גר בתוך עיר, אתה יכול 40 שנה בתוך עיר. אז אתה חי שם,
מה כאילו חולת שלך? החלה, יכולת החלה, נכון? זה לא גרעין לוויים שפוער בעיר מלאה רוצחים. זה גרעין של רוצחים בשוגג שנמצא בתוך עיר מלאה לוויים. מי מכיל את מי? אני מקווה מאוד שזה באמת פועל עליו, אמור לפעול עליו לפחות. אחד הדברים אבל באמת הבולטים, אז פה בערי המקלט, זה חוסר השוויון. הגמרא כבר שואלת את זה, יש שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי ושלוש בעבר הירדן המערבי. שם יש 2.5 שבטים ופה יש 9.5. הגמרא מכות ותפתת שואלת את זה. אומר אביי, שמה? בגלעד שכיחי רוצחים. הכתיב?
הצורן. הצורן בגלעד.
לא. גלעד קריית פועלי אבן עקובה מדם, באושר.
היה מבטח, הוא הלך שם
במצב שריקים. טוב, זה ריקים, הוא לא רוצחים, כן? כן. ארץ טוב זה באמת בעבר הירדן, אבל כן, עדיין זה... אבל לא רוצחים, כן? אבל באושר הוא ממש מדבר. קריית פועלי אבן עקובה מדם, דרך ירצחו שכמה, כל מיני ביטויים כאלה. בסדר? אז זה כמובן תשובה קשה מאוד, פעמיים. א', הרי מקלט קולטות רק רוצחים משוגל. אתה תשוב, רוצחים הם רוצחים ממזיד. באמת, זה עוזר רק על גלעד. ומה עם כל השאר? מה עם ראובן וגד? אז התוספות כותבים משהו יפה. התוספות ודפתת. הוא כותב, יש גמרא שאומרת שרוצח ממזיד, איך בעצם, אז מה, שלא שפטו אותו, אז מה, איך נגמר דינו? הקדוש ברוך הוא מזמנם לפונדק אחד, מכירים? הגיע רוצח מזיד, רוצח בשוגג, הקדוש ברוך הוא מזמנם לפונדק אחד, ואז עלה עולה בסולם, עלה יושב מתחת, ואז הרוצח בשוגג נופל על הרוצח במזיד, הורג אותו, נכון? אז אומר התוספות, אם יש הרבה רוצחים בגלעד, חייב להיות שם גם הרבה רוצחים בשוגג, שיהרגו את הרוצחים במזיד. אז לכן צריך שם הרבה, צריך שם עיר מקלט. אז המערם כותב, זה לא שיש שם יותר רוצחים בשוגג, אלא שהקדוש ברוך הוא מזמן, המערם של התוספות מזמן את הרוצחים בשוגג מכל הארץ לגלעד, כדי להרוג את הרוצחים שם. כבר עוד יותר.
אל תצל
נופש בגלעד. בקיצור, זה אחד. כן, הרמב"ן שם כותב שהם עושים עצמם כרוצחים בשוגג. כשיש שם רוצחים במזיד, הם עושים את עצמם כרוצחים בשוגג. כן? שהם מתחזים, ולכן צריך, למרות שזה, כן, לפי מה שכתוב פה ביהושע, אז שופטים, כן, עליף, אתה לא יכול להתחזות כי עושים לך משפט כזה. כן, אז זה לא
חשוב. לא, יכול להרוג אותו, כן. יכול לכוון להרוג אותו עם כל המקרים של ה... כמו המקרה של הגרזן וכל הדברים האלה.
כן.
אז יכול להתחזות.
בטעות אף לי.
כן.
כן, זה כן, תלוי מה בדיוק אף, אתה יודע, שם בהגמרא. כן. והמאיר כותב שבגלל ש... מה זה אומר שיש שם הרבה רוצחים? כלומר, הבעיה היא שבגלל שיש... הבעיה היא שיש רוצחים בשוגג ויש כמו בכל מקום. רק הבעיה היא שבגיעה בגלעד, האנשים הם רוצחים. ואז כשיש מישהו שרוצח בשוגג, הוא צריך לברוח מהר, כי יש הרבה רוצחים ש...
שרוצחו אותו.
כן, שנסו לתפוס אותו. כן, צריך... אז זה המאיר שם כותב. כמו לא מתייחסים כאילו לנושא הזה של הגלעד, אבל באופן כלי, הרמב"ן האמת על התורה נותן תשובה הכי פשוטה, שבאמת, שתי תשובות, נותן שתיהן נכונות ומדויקות. אחת זה שהעניין הוא שטח ולא כמות אנשים. ובשטח, עבר הירדן הוא בערך בגודל של ארץ ישראל המערבית, של ארץ כנען, ולכן זה לא משנה שיש שם פחות רוצחים. כשיש רוצח במקום מסוים, מוצח שבטווח סביר, תהיה לו עיר מקלט. זו התשובה הראשונה של הרמב"ן. כלומר, זה לא...
זה גם בסדר הזה עם הגמרא.
זה לא מתיישב עם הגמרא.
כן, כן, לא מתיישב עם הגמרא. אבל התשובה שלו כן מתיישב, עוד שנייה, אני אנסה כן לחשוב על הגמרא, אבל זה כן מתיישב עם כל, גם עם ראובן וגד. זה פותר מאוד טוב את השאלה עצמה. עכשיו השאלה היא על הגמרא, היא שאלה היא להבין את הגמרא, כן?
זה מתיישב טוב עם הרעיון, כי הרעיון היא לשים את הערים באופן שהוא לא יצטרך לברוח.
כן, כן, זה גם כתוב, זה רמוז בתורה אפילו, כן, נכון,
שיש לך
הדר, כן, זה מה שהרמב"ן כותב שם. מעבר לזה כותב הרמב"ן, תשובה שנייה הוא כותב שם, שבעצם יש, שזה הולך, שיש עוד רמיגלציה, כל הרי הלוויים. אומר הרמב"ן, הרי הלוויים הרי התחלקו בשווה, וזה נראה בפרק הבא, פר שבט. כל שבט נראה בפרק הבא, נתן ארבע הרי לוויים, סך הכל 48. יוצא שבגילה, בעבר הירדן המזרחי, לא בגילה, בעבר הירדן המזרחי יש 10 ערים, בסדר? אמיתי? 2.5 שבטים, כן. ובעבר הירדן המערבי יש 38. זה אכן פרופורציוני לכמות האנשים, בסדר? גם עניין השטח וגם איזה. מה עושים עם הגמרא? הגמרא זו שאלה קשה. יכול להיות שהגמרא מסבירה את היחס. בעבר הירדן, מתוך 10 ערים, 3 ערים היו ערי מקלט, ערי מקלט לא ערי לוויים, שקולטות גם שלא לדעת וכל הדברים האלה. כן, ואולי בגלל ששכיחי שם רוצחים, אז היה צריך שם יותר ערים כאלה. בעבר הירדן המערבי היו 3 מתוך 38, אחד ל...
אחד
לשתים עשר. נכון, יכול להיות שזה מה שהבא התכוון להגיד. לא ראיתי כתוב. לא, זו שאלה שדורשת שאלה, כלומר, צריך להסביר את הבעיה. אחרי התשובות הטובות של הרמב"ן, אתה כבר, אז אתה לא יודע לענות על הבעיה, כן? אתה נשאר עם שאלות על הבעיה. זה מה שאנחנו מתכוונים.
מה
הכוונה מדעת
ושלא
מדעת? שגם אם הוא נכנס במקרה. רוב הראשונים מסבירים שכן אם נכנס במקרה או לא במקרה, כן? השאלה אם נכנס. יכול להיות שמדעת ולא מדעת, לאור מה שעכשיו אנחנו מבינים בספר יהושע, זה הכוונה אם הוא עמד למשפט או לא עמד למשפט. בסדר? וזה המדעת. לא מדעת שלו, אלא מדעת העיר.
זה גם שלפני המשפט צריך ללכת דווקא לערים הגדולות.
מה?
לפני המשפט צריך ללכת דווקא לערים הגדולות.
זה שאלה, האם היה בתי משפט גם בערים הקטנות? זה שאלה. כן, נכון. יכול להיות שכאילו היה חייב ללכת לעיר הגדולה, אבל אחר כך יכל לשבת...
בערי
הלווים. בכל הערי הלווים. אז זה היה יותר קל. קיצור, צריך לחשוב איך המערכת עובדת. בכל אופן, אז יש פה ערים מקלט, אם כן, שהם מיישבות את ה... טוב, הלאה. ויגשו ראשי אבות הלוויים אל אלעזר הכהן ולישוע בן נון ראשי אבות הזה, וידברו אליהם בשילה בארץ כנען לאמור, אדוני ציווה ביד משה, תת לנו ערים לשבת ומגרשיהם לנחלתנו, ויתנו בני ישראל הלוויים מנחלתם אל פי אדוני את הערים האלה ואת מגרשיהן. אני לא אכנס כרגע, מי שרוצה זוכר בתורה, יש ויכוח בין רש"י לרמב"ם, מה בדיוק היו המגרשים של הערים, 1000 או 2000, סתירה בפסוקים, לא משנה כרגע, מי שרוצה להסתכל שם, פחות קריטי דניאלי. ויצא הגורל למשפחות, אמנם פסוקים שלכאורה מונים ערים, יש כמה הערות בכל זאת ששווה להתעכב עליהם, אנחנו לא נתעכב על הזיהוי של הערים שכבר דיברנו עליהם, אלא כמה התעכבויות קטנות אחרות. ויצא הגורל למשפחות הקהילות היו לבני אהרון הכהן מנביאים, ממטה יהודה ומטה שמעונים ומטה בנימין בגורל, ערים 13, זה כבר יפה לראות שהכהנים יושבים בתחום מאוד מאוד מסוים, שהוא יהיה תחומה של ממלכת יהודה לעתיד. אמנם מחולקים בתוך שלושה שבטים, כן? יהודה, שמעון ובנימין, אבל כן, כל הכהנים באותו אזור.
איך, אבל זה לא אמור להיות 12? אמרנו 4 ערים לכל עיר.
שנייה, עוד רגע. ולבנה, תכף נראה בסביב. ולבנה קהת הנותרים ממשפחות מטה אפרים וממטה דן ומחצי מטה מנשה בגורל ערים 10. ולבנה גרשון ממשפחות מטה יששכר ומטה אשר ומטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל ערים 13. הנה עוד... לבנהו ערים משפחותם מטה ראובן ומטה גד ומטה זבולון, ערים 12, ויתנו בני ישראל הלוויים את הערים האלה ואת מגרשיהם כאשר ציווה אדוני ביד משה בגור. ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון את הערים האלה אשר יקרא אתן בשם, ויהי לבני אהרון ממשפחות הקהתים, אני קצת מזדרז, כי להם היה גורל ראשונה, והתנו להם את קריית ארבע, אבי ענק, כי חברון בהר יהודה, ואת מגרשי הסביבותיה, ואת שדה העיר ואת חצריה, נתנו לחלב ונפונה באחוזתו. ולבני אהרון הכהן נתנו את עיר מקלט הרוצח, את חברון, ואת מגרשיה, ואת לבנה ואת מגרשיה, ואת יתיר ואת מגרשיה, ואת שמרון מגרשיה, ואת חולון מגרשיה, ואת דביר ואת מגרשיה, עין מגרשיה, ואת יוטה ואת מגרשיה, ואת בית שמש ואת מגרשיה, ערים תשע מאת שני השבטים האלה. ומטה בנימין, זה באמת כמו שאתה שם לב, זה לא לגמרי זה, אבל פחות אוהב. ומטה בנימין, את גבעון ואת מגרשיה, ואת גבע ואת מגרשיה, את ענתות ואת מגרשיה, ואת אלמון ואת מגרשיה, ערים ארבע, כל ערים נערון הכהנים, 13 ערים מגרשי נערה. קשה לעקוב בתנך, האם באמת ערי הלוויים היו ערי לוויים, וערי הכהנים היו באמת ערי כהנים. לפחות על הפסוק האחרון שקראתי, זה אנחנו יודעים, שענתות הייתה עיר כהנים.
בירמיהו.
נכון, בירמיהו שזה 500 שנה, יותר. 600 שנה אחר כך, אנחנו שומעים שהיו באמת מן הכהנים אשר מענתות. או ענתות לך עשה אותך, אנחנו שומעים עוד קודם. כן, כלומר באמת אנחנו מוצאים את זה לפחות מצאנו נכון. משפחות בני קהת הלווים הנותרים בני קהת, ויהיה הרי גורלן ממטה אפרים, ויתנו להם את עיר מקלט הרוצח, את שכם ואת מגרשיה בהר אפרים, ואת גזר ואת מגרשיה, את קבצה ואת מגרשיה, ואת תפרון ואת מגרשיה, ערים ארבע. ומטה דן, את אל תקה ואת מגרשיה, ואת גבטון ואת מגרשיה, את איילון ואת מגרשיה, את גת רימון ואת מגרשיה, ערים ארבע. מחצית מטה מנשה, את תענך ואת מגרשיה, ואת גת רימון ואת מגרשיה, ערים שתיים, כל ערים עשר ומגרשיהן למשפחות בני קהת הנותרים. כאן עוד הזהות שזה אפרים, מנשה, דן הדרומי. כן? אז כל משפחות קהת בסופו של דבר, באותו אזור פחות או יותר, אזור ההר. ולבני גרשום למשפחות הלוויים, מחצי מטה מנשה את עיר מקלט הרוצח, את גולן בבשן ואת מגרשיה ואת באשתרת, הנראה השטרות, ואת מגרשי הערים שתיים. ומטה יסחר את קישיון, נמצאת פה מתחת, כן, תל קישיון. ואת מגרשיה ואת דוברת ואת מגרשיה, גם פה ליד, את ירמות ואת מגרשיה, כנראה רמות יסחר, ואת אין גנים, ג'נין אולי, ואת מגרשיה ערים ארבע. ומטה אשר את משאל ואת מגרשיה, את עבדון ואת מגרשיה, את חלקת ואת מגרשיה, ואת רחוב ואת מגרשיה, ערים ארבע, כן, ערים בצפון הגליל העליון. מערב הגליל העליון. ומטה נפתלי את עיר מקלט הרוצח, את קדש בגליל ואת מגרשיה ואת חמות דור ואת מגרשיה ואת קרטן ואת מגרשיה, ערים שלוש, כל ערי הגרשונים משפחותם, 13 עיר ומגרשיהן. ולמשפחות בין אמר ערי הנביאים הנותרים, את מטה זבולון, את יוקנעם ואת מגרשיה, את קרטה ואת מגרשיה, את דמנה ואת מגרשיה, את נהלל ואת מגרשיה, ערים ארבע, גם כן פה ערים חלקם בעמק יזרעאל. ומטה גד, את עיר מקלט הרוצח, שמתם לב שאני דילגתי פה, אולי אצלכם אני לא תלוי בתנך שיש לכם. אז יש שני פסוקים למטה. ומטה ראובן, את בצר ואת מגרשיה, את יעצה ואת מגרשיה, את קדמות ואת מגרשיה, ואת מפעת ואת מגרשיה, ערים ארבע. וקצת ספרים, אצלי כתוב אחר פסוק למד ה. אין ספק שהפסוקים האלה לא היו כאן. אין, מאיפה הם מצוטטים? מדברי הימים, פרק א', פרק ו', שמה באמת יש את רשימת ערי המקלט. אגב, בהבדלים קטנים, בהבדלים קטנים, יש הרבה אפשרויות להסביר, אבל בקיצור, כנראה שביהושע זה הציווי, ובדברי הימים זה הבפועל. ויכול להיות שלפעמים היה עיר שלא הייתה ביד עם ישראל, בני ישראל או זה, אז הוחלפה עיר כזאת ועיר אחרת. בסדר, כנראה שזה, ככה אומרים המפרשים פה, זה הסיבה העיקרית להבדל. כמובן, יש כאלה שיגידו שזה שתי רשימות סותרות, שני מקורות וכולי וכולי, אנחנו לענייננו על פי המפרשים, כן, ולא מתעסקים בביקורת המקרא. מה שכן, לגבי הזה, הפסוקים האלה, יש פה חסר, אצלנו חסר איזה ערים היו ממטה ראובן, תראו איך, גם מאוד רואים שהיו, שחסר, כי הרי אחרי מעט מטה בני זבולון, כתוב ממטה גד, את עיר מקלט הרוצח, את רמות בגילה, את מגרשיה, את מחניים ואת מגרשיה, את חשבון ואת מגרשיה, את יעזר ואת מגרשיה, כל ערים ארבע, זה כבר שמונה יחד, כל הערים לבני מררי, לגורלם ערים 12. אז ברור שחסר פה, נפלו הפסוקים של שבט ראובן.
פסוק זן כתוב את ראובן.
מה?
פסוק זן כתוב לבני רמי שמחתם ממטה ראובן.
נכון.
כן, אבל עכשיו הפירוט של פסוק ז'
לא כתוב.
כן, זה רק עוד יותר מוכיח את מה שאני אומר. כן, כתוב במפורש, ברור ששבט ראובן צריך להופיע פה. איך אני, למה ברור לי שהפסוקים האלה הם מדברי הימים ולא מקורם כאן? כי איך היה צריך להיות כתוב הפסוק? ומטה ראובן את עיר מקלט הרוצח. כן, תסתכלו לאורך כל ערי מקלט הקודמות שזה, אז היה על חברון, ובני אהרון הכהן נתנו את עיר מקלט הרוצח את חברון. וגם אותו דבר.
כי לא היה לו עיר מקלט שהיא עיר מקלט.
לא, ביששכר אין על עיר מקלט, אבל במטה נפתלי את עיר מקלט הרוצח את קדש בגליל. בסדר? כלומר, תמיד מופיע אצלנו, פה מאוד מודגש עיר מקלט הרוצח, בגלל מה שאמרנו, כן? שעיר מקלט הרוצח היא עיר לוויים, מה שהסברנו לפני שנייה. דברי הימים זה לא הנושא. פה הנושא הוא שיש הלוויים, הרי המקלט וכו', לכן זה מודגש. וכשכתוב אצלנו במטה ראובן את בצר ואת מגרשיה, יש כאלה שמוסיפים את זה, ברור שזה לא כתוב. אז למה זה לא כתוב? כן, אז אז זה לא כתוב. הפסוקים האלה הם מדברי הימים. הם הוספו בגלל שאנשים החסר, אז הם העתיקו, כן? נכון. באמת חסר, ובאמת היו צריך להשלים אותם. אבל ברור שזה לא, הפסוקים לא כאן. אז למה הם לא כתובים? הם אמורים להיות כתובים. שאלה. הרב וינר פעם מציע מצאה מעניין. למה זה לא כתוב? יש לפעמים בתורה שלא כותבים כדי לסמן מורת רוח. למשל, חז"ל אומרים את זה מפורש, על יעקב, בקלם אל תחד כבודי, כן, אז קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, לא כתוב בן יעקב, אותו דבר גם אצל החן. וכן, כן, שלפעמים לא הלכו עד למעלה, כדי למפת הכבוד, יעקב נגיד לא רצה שיזכירו אותו בקורח ועדתו. זמרי, סליחה. אותו דבר כאן, מה זה אומר? זה אומר, שבט ראובן הרי היה בכור. והוא נדחה מן הבכורה. כנראה שהיה איזושהי מורת רוח בין שבט ראובן לשבט לוי. איפה רואים, איפה זה יוצא, איפה זה... כל המוגלה הזאת יוצאת, התינה הזאת של שבט ראובן שומר כנגד שבט לוי הזה שהוא בעצם קיבל את הכהונה. הבחורים היו אמורים לעבוד בבית המקדש, כן? בדתם ואבירם, בקורח אולי, 250 ראשי סנהדראות, רמב"ן אומר, כולם בחורים היו, או אל הרשב ואל ישכנו, כן? שבט ראובן, נמצא ליד קורח בחניה, וכו'. אז שם יוצא פתאום הערעור על הכהונה של שבט לוי. שבט ראובן כלפי שבט לוי. הוא אומר, אז הרב וינר אמר, אולי באמת, על ידי זה שהעלימו, כן, ששני פסוקים כאילו יכולו הועלמו, כי הנה פה פתאום שבט ראובן צריך לתת ערים שלו לשבט לוי, כן? זה שלקח ממנו את הכהונה, יש פה איזשהו מורת רוח, הפסוקים לא כתובים, כן? וזה הדרך של התנ"ך לבטא את אותה מורת רוח. יפה. אם מישהו מכיר פירוש אחר, אני אשמח. חוץ מלהביא את הפסוקים שהם מדברי ימים, שזה... כן. זה יפה, אבל כמובן שזה אירועים שהם לא מקומם כאן. כל הערים לבני מררי, למשפחותם הנותרים, למשפחות הלוויים, נהי גוררם ערים 12, כל ערי הלוויים בתוך אחוזת בני ישראל, ערים 48 מגרשיהן, תהיינה הערים האלה, עיר עיר ומגרשיה, סביבותיה, כן, לכל הערים האלה. עכשיו פרק כ"ב כבר לא נלמד, אבל בכל אופן כן נסיים את הפסוקים האחרונים. ויתן אדוני לישראל את כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם וירשוה ויש רובה. וינח אדוני להם מסביב ככל אשר נשבע לאבותם ולא עמד איש בפניהם מכל אויביהם את כל אויביהם נתן אדוני בידם. ונפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר אדוני אל בית ישראל הכל בא. לפי המסורה הפסוקים האלה הם מתחילים את הפרק הבא. כן? לפי החלוקה הנוצרית, הם עוד שייכים לפרק שלנו. כן? באמת הם באמצע, כלומר, האם הכל בא זה התחלה לסיפור 2.5 השבטים, כן? והנאום של יהושע, או שזה בעצם איזושהי חתימה, אולי גם וגם, כן? אולי באיזשהו מקום, שני הדברים.
אבל פרק כ"ב לא צריך להיות לפני זה?
נו, זה בדיוק שזה, מה, כלומר, לפי החלוקה...
לא, גם לפי החלוקה נוצרית.
לא.
איך הם מתנוערים מקלט לפני שהם קיבלו את הנחלה שלהם?
למה? עכשיו הוא שולח אותם הביתה. אז יקרא יהושע לראובנים לגדים. שולח אותם הביתה. כן. ככה בפשטות. עוד דבר שקשה, אז זה דבר ראשון, צריך להבין איך היה זה. איך הם מסיימים את נושא החלוקה זה מאוד קל, דווקא החלוקה, מה איפה זה. צריך להבין איך הם כן מתחילים גם את הנושא הבא. עוד דבר שצריך לעיין בפסוקים האלה, זה המנותקות שלהם מהמציאות. הפסוקים האלה מאוד יפים, כן? אבל אין קשר ביניהם למציאות. כן? ולא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר השם אל בית ישראל לכל בא, כמובן שזה אולי ציטוט מדברי משה ליתרו, כן, הדבר הטוב וכו', אבל אין קשר למציאות, אנחנו כולנו קראנו את ספר שופטים, כולנו יודעים מה זה, יודעים שעם ישראל הולך לעבור דברים קשים, שיש עוד הרבה גויים בארץ שלא פונו, ומה זה לא נפל דבר מכל הדבר הטוב הכל בא? זו שאלה מאוד טובה. והתשובה שלו היא מאוד מאוד פשוטה, תשובה גם כן שקשורה לדברים שקורים בימינו? התשובה היא יכולת ההסתכלות. יש שתי אפשרויות לתאר את מדינת ישראל. אתה יכול לשמוע, לפתוח את הרדיו, אתה שומע ברדיו, השסע החברתי, השסע העדתי, ספר האזרחות החדש, הזה, וזה לא טוב, והכלכלה, ואני, באמת, אפשר לתאר, הייתי יכול לכתוב עכשיו, וזה צריך רק לפתוח רדיו, לא משנה באיזה יום אתה פותח, באיזה שעה אתה פותח, רק כיתורים. מעכשיו, מצד אחד, עד צד שני, אפשר לחשוב שאתה חי באיזה מדינת עולם שלישי, כל הזמן אנשים נלחמים אחד בשני, ממש המצב נורא, אלה עושקים את אלה ואלה עושקים את אלה, השלטון מושחת בצורה נוראית, הצבא הוא מתערב בפוליטיקה, המשטרה מלאה סוטים, באמת, אתה יכול להחליט שאתה חי במדינה נוראית ואיומה. ואתה יכול לסגור את הרדיו, וזה יהיה תיאור נכון אגב, זה לא שהדברים האלה לא קורים במדינה, הדברים האלה קורים במדינה. אבל אני יכול לתאר במצב הפוך לגמרי, שנת תשע"ו, אין מסביבנו אף אויב עם צבא שבאיזשהו מקום יכול לאיים על המדינה, צבא הסורי מתפרק, צבא המצרי מתעסק בבעיות פנים, הצבא הירדני מעולם לא היה, אין. כן, בכל אופן, ואז אתה יכול, וכן על הכלכלה, מדינת ישראל, ברוך השם, מספר אחד, יצאו יעלומים, יש גז בים, יש איזה, אפשר, תיאור מדהים של מדינת ישראל, מדינה שכולה חי, עוד לא הגיעה, עוד לא שנמצאת 70 שנה, מספר, לא יודע מה בזה, התקבלה ל-OECD, מייצאת, פרסי נובל וכו', ושני התיאורים האלה, הם תיאורים נכונים. השאלה היא כמובן, איך מסתכלים? אני חושב שספר יהושע עושה פה שיעור מאוד טוב. שיעור מאוד טוב ליום העצמאות, כן? איך מסתכלים על המדינה? הכל בא, מה זה הכל בא? אוי, 300, אנחנו יודעים, עבוד הזרה, וכל הגויים, וזה, זה, אתה יכול להסתכל ומנסה להגיד, כן, יש טרור, ירושלים, פה הוא נסתכלים, ושפעם הוא מושחת וזה, אבל הנה, הכל בא, הכל בא. לא נפל דבר מכל הדבר הטוב, מה יהושע עוצם את העיניים? לא נפל דבר מכל הדבר הטוב? וינח השם להם מסביב ככל אשר נשבע לאבותם ולא עמד איש בפניהם מכל אויביהם. הלו, בואו נהפוך ארבעה פרקים קדימה ונקרא את פרק א' בספר שופטים, נראה מה המצב. נקרא עוד פרק, כן, שלא לדבר על מה פילגש בגבעה, שגם לא היה הרבה שנים אחר כך. הכל בא? כן, הכל בא. איך מסתכלים על המדינה? איך מסתכלים? באיזה משקפיים אתה מסתכל? האם אתה מסתכל בראייה חיובית או בראייה שלילית? זה מה שיהושע מלמד, אני מלמד בשלושת הפסוקים האלה. הכל בא, וינח השם להם מסביב. וזה, אני חושב שזה שיעור מאוד מאוד גדול, כסיכום בעצם לפרשת הנחלות. כלומר, להסתכל על הארץ בגדול ולא בקטן. אם מסתכלים בקטן, אז נכון, יש הרבה מקרים קטנים פה קצת ופה קצת. בגדול, הכל בא. כשמסתכלים על הכל, על הכלל, המצב מעולה, ברוך השם, מעולם לא היה יותר טוב, מעולם לא היה יותר תורה לעם ישראל, מעולם לא היה יותר ביטחון לעם ישראל, הכלכלה שלנו מעולם לא הייתה יותר טובה, יותר מתקופת הבית הראשון, יותר מתקופת הבית השני, מעולם עם ישראל לא הגיע לשיאים כאלה. רק צריך לפתוח את העיניים ולהסתכל על זה אחרת, וזה מה שאני חושב שיהושע עומד פה בשלושה פסוקים קצרים. זה נכון, אבל שלושה פסוקים האלה הם נכונים, הם לא עצימת עיניים, הם הסתכלות בגדול. זה בעצם הסיכום. ועכשיו יהושע עובר בעצם בעצם שלושה פרקים אחרונים שיש בהם עוד אירוע אחד ונאום. בעצם כל האירוע של שניים וחצי השבטים, הסיפור של שניים וחצי השבטים עם המזבח והנאום, ואת זה אנחנו נסיים בשני השיעורים הבאים, כל אחד בהתאמה, אחד הנאום, אחד הסיפור של שניים וחצי השבטים. נעצור בזה. חזק וברוך.